ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף סמך ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מלמעלה. אנחנו פונים כעת לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים שם צורת משולש. הדגשנו בשורות הבאות את השמות רבי חנינה ורבי יוחנן. שתי גישות לתאר שכרו של מי שאינו מתפלל בשכרות. הגמרא, אמר רבי חנינה, כל המפיק מגן בשעת גאווה סוגרים וחותמים צרות בעדו. כל מילה כאן יש לו משמעות מעבר לתרגום המילולי. כל המפיק, כוונה כל המעביר, זאת אומרת אינו אומר מגן. מה זה מגן? תפילת מגן אברהם, דיינו 18. כל המעביר ואינו אומר 18 בשעת גאווה, בשעת שכרות, אז זה דבר, זה מעלה שהוא לא מתפלל בזמן שהוא שיכור. מה שכרו? סוגרים וחותמים צרות בעדו, דהיינו שלא יבוא עליו צרות, שנאמר גאווה. גאווה שוב פעם זה קשור לעניין שכרות. גאווה אפיקי מגינים סגור חותם צער. הגמרא שואלת, מהי משמע דהי אפיק לישנה דעבורי? הוא, כמו שאמרנו, הוא מעביר ואינו אומר את התפילה, אז המילה אפיק הוא להעביר. מה המקור לזה? תכתיב, החי בגדו כמו נחל, כאפיק נחלים יעבור. אז אנחנו הדגשנו בפסוק, בלי להיכנס לתוכן הפסוק, המילים אפיק יעבור. רבי יוחנן אמר, כל שאינו מפיק יתמר. השכר הוא עבור מי שאינו מפיק. מה זה אינו מפיק? כאן יש לו משמעות אחרת, שהוא לא מגלה, הוא לא מגלה תפילה, דיינו הוא שותק בעניין לגבי התפילה. כל שאינו מפיק, מי שאינו מגלה תפילתו בשעת שכרות, מי משמע דהי מפיק לישנה דגלויי הוא, ואנחנו אומרים פה שהוא לא מגלה. אז מה המקור לומר שמפיק לשון לגלות? תכתיב, ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל. אז בפסוק הזה אנחנו רואים אפיקי מים וגם ויגלו. מכתי, קראי משמע בין למור ובין למור. הפסוקים אפשר לפרש אותם כמו רבי חנינה, כמו רבי יוחנן, מי ביני הוא. יש גרסה שמובא בצד במי פליגי. מה ההבדל? איקה ביניו ורב ששת. אנחנו נראה הבדל בין הגישות האלו דברי רב ששת. דרב ששת מסר שינתי לשמי. רב ששת הוא, אני מבין שכשהוא היה תחת השפעת היין, רשי כותב מסר שינתי לשמי, אמר לו לשמש, הניחני לישון מעט, וכשיגיע זמן תפילה הקיצוני, הקיצני. רבי יוחנן דאמר עבורי באי, שמי שהוא תחת השפעת האלכוהול, היין. רבי חנינה אמר, הוא הסביר שיש להעביר עבורי באי, אז לט ליד רב ששת. הוא לא דוגל או מאמץ שיטת רב ששת, גישת רב ששת, ואסור להתפלל עד שיראו מאליו. כאן הדגש הוא על מעליו. זה ההבדל בין שתי הגישות האלו. ואנחנו חוזרים לגמרא, מור רבי יוחנן אית ליד רב ששת, שזה הדרך, שיש עם אדם שיקור, הוא צריך לישון, הוא ישן מעט ויבקש משעה ממישהו להעיר אותו, דהיינו לא מחכים עד שבן אדם עצמו יתעורר מאליו. ומור, דהיינו רבי חנינה, שדיבר על להעביר לת לדרב ששת, דהיינו אין להתפלל עד שהוא יתעורר מעצמו. אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל, משום שנאמר בצר אל יורה. מישהו נמצא בצרה, אין דעתו מיושבת עליו, אז אל יורה. הכוונה פה הוא שלא יתפלל, למרות שהמילה יורה עצמו יש לו משמעות אחרת לגמרי. אבל יש גם לציין דברי תוספות שמביא את רש"י, שלא קיים בתנך שלנו הפסוק הזה, אלא ההשערה הוא שהוא מספר בן סירה, היין ברש"י ואחר כך בתוספות. כאן יש סימון חדש המעוין, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה ציינו מעוין וכתבנו סדרה של גורמי תרדה לרבנים בקשר לתפילה ולימוד תורה. בהגמרה, רבי חנינה ביום הדרתך לא מצלי, ביום שהוא כעס, היה רותח, הוא לא היה מתפלל, אמר בצר אל יורה כתיב. מור וכבר ביום הדשוטה, זה יום שרוח הדרומית הייתה נושבת, לא הבי נפיק לבית דינה, הוא לא היה יוצא לבית דין, הוא היה אב בית דין, דיין. אמר רב נחמן יצחק, הלכתה כאילו לימוד תורה בעיה צילותה, צילות הדעת, כי יום הדאיסטנה, זה יום שרוח הצפונית נושבת, ורוח צפונית רש"י מציין שזה רוח שנוח לכל. והיין ברש"י דיבור מתחיל כיומה דאיסטנה להמשך דבריו. ממשיך הגמרא אמר באי, היא אמרה לי אם, אם האם, דיינו האישה שהייתה האומנת שגידלה אותו, אם היא הייתה פונה לאביי עם בקשה, קריב קוטחה, זה לקרב, למסור לקוטחה, קוטחה זה מאכל, מאכל חלבי, לא תנאי, לא הייתי יכול לחזור ללימוד תורה כמו שלמדתי מקודם לכן. מה הכוונה פה? אז רש"י אומר קריב קוטחה, אפילו ציווי עבודה קלה הייתה מבטלת אותי, לא תנאי, לא הייתי שונה כמו ששניתי. זה היה מין הפרעה, הטרדה עבור אביי בלימוד תורה שלו. הייתי אומר במילים אחרות, גם בהפרעה קלה, זה היה מוריד אותו מהיכולות, הריכוז שהיה בו מקודם. אמר רבה, ממשיך הגמרא, אי קרצתן קינה לא תנאי, קינה חרק קטן, כמו שאנחנו מכירים, אם זה היה קרצתן, היה נושך אותי, זה היה מפריע לי בלימוד, לא תנאי, כמו שאמרנו מקודם, זה היה מטריד ומוריד אותו מאיכות הלימוד שהיה בו קודם. מור בלי דרבינה עבדה לימי שבעה מני לשבעה יומי. האמא של מור בלי דרבינה הכינה עבורו שבע, מה זה שבע? מני שבע לבושים, מיני לבוש, יום, כל לבוש ליום אחר. כעת אנחנו רואים קטע שבסוגריים ובשוליים אצל הכוכבית כתבנו הסוגריים מבודדים קטע שתוכנו זמן ושעות המיוחדות ללימוד. נציין שלגבי השבעה בגדים רבנו חננאל מסביר שבעה חלוקים להחליף בכל יום חלוק בפני הכינים, דיינו הקשר בין מה שרב אמר למה שקשור למור ברי דרבינה, אותם השפעת הכינים. וכפי שאמרנו בסוגריים יש התייחסות לזמנים ושעות המיוחדות ללימודו. אחרי הסוגריים אתם רואים שוב פעם מעוין, וזה שוב פעם התייחסות למה שמהווה מטרד בעניין תפילה. אז בתוך הסוגריים, אמר רב יהודה, לא עברי ליליה אלא לשינתה. שעות הלילה הן מיועדות לשינה. אמר רב שמעון בן לקיש, לא עברי סיערה, זה הירח, אלא לגרסה. שעות הלילה הן טובים, מיוחדים לגרסה. גרסה זה לימוד תורה. במסכת עבודה זרה יש תר המכה במשמעות גרסה, אבל בשבילנו כעת נסתפק בזה שהוא עניין של לימוד תורה. ההמלצה שלנו זה לעיין במרשה על הקטע הזה. ממשיך הגמרא, אמרי לרבי זירא, היו אומרים לרבי זירא מחדתן שמיתך, הלימוד שלך הוא מחודד. אמר לו דיאממי נינו, זה לימוד שלמדתי בשעות היום. זה משקף את האמירה של שראינו בעניין השעות הטובות ללימוד תורה. אז לפי רבי זירא אלו הם שעות היום. אמרה לברתי דרב חיסטה, לרב חיסטה, בת של רב חיסטה, אמרה לרב חיסטה, לא בואי מור מינם פרוטה, האם לא צריך אתה לישון קצת, מינם לישון קצת, לתנמנם קצת. אמר לה, אז רב חיסטה ענה לביתו, השתה עתו יומי דאריכי וקטיני ונינום טובה, באים ימים הם ימים אחרי מותו של אדם, ימים שאדם שוכב בקבר, ימים ארוכים לשינה והם קטנים לעיסוק בתורה. אז זה התשובה של ביתו שהמליצה לו לנוח, יהיה בקבר זמן לנוח. כעת כשאדם זוכה לחיים בעולם הזה צריך לנצל אותם כמה שיותר ללימוד תורה, לעסק בתורה. אמר רב נחמן יצחק, ענן פועלי דיממי ענן. אנחנו, מה זה פועלי דיממי? אמרנו מקודם אצל רבי זירא שהלימוד ביום הוא המשובח. רב אחא בר יעקב, יזיף ופרה. אנחנו קודם התרגום יזיף זה הוא לבה ושילם את החוף. באיזו הקשר נאמר הדברים האלו? אנחנו נפנה קודם לרשי. יזיף ופרה היה קובע לו לשנות, ללמוד כך וכך פרקים ביום, היה לו איזו קצב לימוד, קצבה לימוד יומי, והיה רגיל לעשות ביום. ופעמים שהיה תרוד במזונותיו ביום הוא פורע קביעות איתו בלילה. ברבנו חננאל בשורה שלישית מתחת לגמרא Avacha havi yashen bayom. Vaya ni'ur balayla vegaris. זה בדיוק, הייתי אומר, ההפך מגישתו שראינו מקודם של רבי זירא ורב נחמן בר יצחק. הגמרא ממשיכה בעניין תרדות והשפעתם על התפילה. אמר רבי אלעזר, הבא מן הדרך, אל יתפלל שלושה ימים. דהיינו, הנסיעה בדרך היה גורם לתרדה כזה, שזה היה, שרש"י אומר שאין דעתו מיושבת עליו מפני תורח הדרך. אז עקב כך הוא אומר שלא להתפלל במשך שלושה ימים, שנאמר והקבצם אל הנער הבא אל אחווה ונחנה שם ימים שלושה ואבינה בעם. דהיינו, רק כעבור שלושה ימים אז היה לו היכולת להתבונן, היינו דעתו מיושבת עליו. אבוה דשמואל, כי עתי ברוכה, כשהוא היה בא מן הדרך, לא מצלי תלתה יומי. הוא לא היה מתפלל עד כעבור שלושה ימים. שמואל לא מצלי בביתה דעית בי שיחרה. שמואל לא היה מתפלל בבית שהיה בו שיחר. ריח השיחר, ריח הבירה היה משפיע עליו. אומר רש"י, ריח השיחר משקרתו, היה גורם לו שיחות, רק הריח. אף פאפה לא מצלי בבית הדעית בהרסנה. הוא לא היה מתפלל בבית שיש בו את המאכל הזה, הרסנה, בגלל הריח שלו. הרסנה, בבסיס שלו קיים דגים, טיגון בשמן דגים. כעת אנחנו לא מרחיבים על המרשם, אבל זה מאכל כזה. אמר רבי חנינה, הצורה הזאת, הבית, מוסבר כאן בשוליים, תחת הכותרת מבנה, רבי חנינה, הוא מודגש פה, ועוד שתי שורות, רבי חייא, שני מצבים של מי שמחזיק את עצמו בטוב, אחרי שתיית יין, שראויים, האנשים יכולים להחזיק את עצמם בטוב, שהם ראויים לשבח. דהיינו, ההשפעה של היין אינו משבש את דעתם. אמר רבי חנינה, כל המתפתה בינו, מה זה מתפתה? רש"י כותב שמפייסין אותו על דבר, הוא מתרצה כשטוב ליבו ביין. אילו, למרות שהוא בהשפעת היין, הוא כזה. אז כל המתפתה בינו יש בו דעת קונו, שנאמר, פסוק הזה שנאמר אצל נוח, כתוב, וירח השם את ריח הניחוח. אומר רש"י, ריח הניחוח, ואמר, נהיה עוד ריחה דומיה דמישתיה. ראינו את זה אצל שמואל, שהריח של השיחה היה כמו מי ששתה את השיחה. וכתיב ויאמר ליבו לא אוסיף וכולי, המשך הפסוק, לא אוסיף לקלל את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. זו התפייסות אחרי מה שכתוב, השם כביכול הריח את ריח הניחוח. ממשיך הגמרא, אמר רבי חייא, כל המתיישב בינו, לא, אין דעתו מתרפתו, לא נטרף דעתו, מי שכזה, שלא נטרף דעתו אחרי שהוא שותה יין, יש בו דעת 70 זקנים. יין ניתן ב-70 אותיות, היינו הגרסה של הגמטריה, הגמטריה של יין, יוד זה 10 ועוד 10 ונון עוד 50, 70 בסך הכל. אז יין ניתן ב-70 אותיות, וסוד ניתן ב-70 אותיות. המילה סוד גם כן גמטריה 70. נכנס יין, יצא סוד. והסוד תיאור כאן של רבי חיסוס הוא אדם שלא יצא הסוד, למרות שהוא שתה יין, אז הוא נחשב כ-70 של הסנהדרין. כך אומר רש"י, יצא סוד, וזה הועיל ולא יצא סודו, שקול הוא כסנהדרין של 70. ממשיך הגמרא, אמר רבי חנין, לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים. שנאמר, תנו שכר לעובד, העובד הוא הרשע, בהמשך הפסוק, ויין למרי נפש. אומר רש"י, לשלם בו שכר לרשעים ששותים ושמחים ומקבלים עולמן בחייהם, מקבלים את השכר, את ההטבה, ההדעה, שהם עודם בחיים. וגם את מה שמוזכר אצל היין, שהוא לנחם אבלים, אדם שהוא בשעת עבר, הוא בדרך כלל הוא מדוכא, מדוכתך, אז היין נברא כדי לעזור לו, להעלות אותו מהדכדוך. הגמרא ממשיכה, אמר רב חנן בר פפא, כל שאין יין נשפך בתוך ביתו כמים, דהיינו יש לו הרבה מזה, אינו בכלל ברכה. דהיינו, איך יודעים שאדם הגיע לכלל ברכה, שאצלו התגשם ברכה? אחד כזה שיין זורם בביתו כמו מים אצל אנשים אחרים. כך אומר רש"י, אינו בכלל הברכה, לא הגיע לסוף ברכה גמורה, ואפילו הוא עשיר בדברים אחרים. ומה המקור לאמירה הזאת של רב חנין בר פפא, שנאמר, וברך את לחמך ואת מימך. מה זה מימך? מה הלחם שניקח בכסף מעשיר? אף מים שניקח בכסף מעשר. ומי נהיו? איזו מים אפשר לקנות בכסף כסף מעשר שני? הרי אין לקנות עם כסף מעשר שני מים, אז מה זה מים הזה? ומי נהיו? יין. וכקרי לי מים, והפסוק בכל זאת קורא לו מים, מה הוא קורא ליין מים? וכמובן ממשיכה לעמוד ב', אי נשפח בביתו כמים, איקה ברכה, כמו שכתוב בפסוק, וברך את לחמך. אז אם יש לו כזה כמות של יין שהוא זורם כמו מים, אז זה ברכה. הוא הגיע לברכה שהתכוון הפסוק. והיא לא. ועכשיו אנחנו מגיעים למימרה מפורסמת. אמר רבי אלעאי, בשלושה דברים אדם ניכר, בכוסו ובכיסו ובכעסו, ואמרי לה, יש עוד דעה, אף בשחקו. נפנה קודם לרש"י, אדם ניכר אם הגון הוא, בכוסו, אם דעתו מיושבת עליו בינו, בכיסו, כשנושא ונותן עם בני אדם, אם באמונה הוא עושה, אם הוא אדם אמין בעסקים שלו. בכעסו, שאינו קפדן יותר מדי. יש תחום מסוים שניתן להגיד שזה בתחום המקובל הסביר של קפדנות, אבל לא יותר מדי. נלמד ביחד גם דברי רבינו חננאל על המימרה כאן. אמר רבי אלעאי, שורה שלישית בפירוש רבינו חננאל, בשלושה דברים אדם ניכר, בכוסו, בשעה שמתגבר על אבינו אם יכול לכובשו, בכיסו, כשמתעשר אם דעתו זכה עליו, נהיה גבתן, בכעסו, אם מושל בכעסו לבלתי הסיתו, וימלה אף בשוחקו. וכעת אתם יכולים לראות בגמות שלנו השס עוזר, שכאן נסגר סוגריים, ואנחנו מציינים בכוכביות בשוליים, סוגריים מדף סמך דלת עמוד א', שהתחילו 10 שורות מראש העמוד שם. וכעת אנחנו חוזרים לעניינים של עירובי חצירות, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, צורת הבית מופיע שם, וכתבנו שתי דוגמאות של שני חצרות זו לפני מזו, ישראל ונוכרי באחד מהם, וישראל בשני. אנחנו גם ממליצים לפתוח ספר ציורים, ואנחנו המלצנו מתחילת המסכת על ספר פירוש חי, וכאן ציור מספר 5. נשים לב, כמו שאנחנו כתבנו פה בדברינו בשוליים, הצורות בית הם גם ממוספרים פה אחד מיד, וכמעט באמצע עמוד רואים מספר 2. הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, ישראל ונוכרי בפנימית, בחצר הפנימי, וישראל בחיצונה. רש"י, ישראל ונוכרי בפנימית, שתי חצרות זו בפנימי זו, והיה לו לבן פנימית דריסת הרגל על בן חיצונה. אז בפנימית, בציור הזה, יש ישראל ונוכרי בחצר הפנימית. וכפי שרש"י כותב, יש להם דריסת רגל על החיצונה, כי אין להם דרך יציאה לרשות רבים, אלא דרך החיצונה. בא מעשה לפני רבי ואסר. אנחנו כמובן מדברים בהלכות שבת, שהוא אסר בחיצונה עד שיזכיר. דהיינו, יש צורך להזכיר רשותו של הנוכרי לפני שיהיה מותר לבן החיצונה לטלטל מביתו לחצר. אז זה מה שהגיע לרבי, והוא, כמו שאמרנו, הוא אסר עד שיזכיר. לפני רבי חייא גם הגיע העניין הזה לרבי חייא, וגם הוא ואסר. יתוב רבא ורב יוסף בשלעי פרקי דרב ששת. רבא ורב יוסף היו נוכחים אחרי סיום הדרשה של רב ששת. ויתיב רב ששת וכאמר, כמן אמרה רב ושמעתי. ראינו שרב אסר, על פי איזו תנה רב פסק כך. תשובה, כרבי מאיר. זה מחזיר אותנו לסוגיות שלמדנו כבר, מתי קיים השפעה של הנוכרי כאוסר בחצר. אז מה שרב אמר מקודם זה לכאורה כשיטת רבי מאיר, שלא צריך שיהיו שני ישראלים באותו חצר שהם אוסרים זה על זה. כך אומר רש"י, כרבי מאיר, זה לא בא שני ישראלים אוסרים זה על זה. ממשיך הגמרא, קרקיש רבה רשהו נדנד את ראשו כאות הסכמה. אמר רב יוסף, וכאן אנחנו מתחילים קושיה בת 5 שורות כפי שמסומן. אז רב יוסף מקשה, כך, תראי גברי רבי כרבנן, שני אנשים גדולים כמוכם, כמו אנחנו מתייחסים פה לרב ששת ורבא, לטעו בהי מילתא שאתם טועים בעניין הזה. היא כרבי מאיר, אם האמירה של רב הוא באמת כמו התנה רבי מאיר, והמשולש פה מוסבר כאן בשוליים, ונקרא מה שכתבנו קודם כל תת נושא, רגל המותרת במקומה, מהו שתאסור שלא במקומה. והמשולש הוא בירור דין של רב, כפי איזה תנה אמר את דבריו. אז אנחנו חוזרים לקושיית רב יוסף. אם כמו שנאמר מקודם שדברי רב כרבי מאיר, למה לי ישראל בחיצונה? למה צריכים את הישראל בחיצונה באותו תסריט? עצם זה שיש חצר שיש בו ישראל ונוכרי, כבר קיים איסור עד שהישראל יזכור מהנוכרי את רשותו, את רשות הנוכרי שבחצר. וכי תימה, אולי תגידו, מעשה שכך היה, זה שהזכרנו מקודם שהיה ישראל בחיצונו, כי זה היה המעשה שהיה. אבל זה לא מספיק, זה לא תשובה. הבאו מיני מרב, רב פעם נשאל פנימי במקומו מהו, במקומו, כלומר בחצר הפנימית, מהו, האם הוא יכול להוציא מביתו לחצר? ואמר להם מותר. זה לא כמו רבי מאיר, כי לפי רבי מאיר אותו ישראל בפנימית עם הגוי היה אסור עד שיזכור מקומו. וכאן אנחנו רואים שרב אמר שלגבי הישראל והגוי בפנימית מותר. וממשיך הגמרא, אז שמענו את קושיית רב יוסף עד כאן, אבל הגמרא ממשיכה עם קושיה חדשה, קושיה נוספת, וכך מסומן השורות הבאות, את ארבעת השורות האלו. ואלא מאי, לגבי הפסק של רב, כרבי אלעזר בן יעקב, הוא היה בר פלוגתא של רבי מאיר, אבל אם רב אמר דבריו כמו רב אלעזר בן יעקב, האמר עד שיהיו שני ישראלים אוסרים זה על זה. וכאן בציור שלנו עם שתי החצרות, הפנימי והחיצונה, זה לא המצב. הם לא אוסרים זה על זה. אנחנו נסתכל ברש"י, אוסרים זה על זה, והני מה שהגמרא מצייר מקודם, אותם שני חצרות, והני לאו עושים זה על זה. נינו, תראה אמרי רבנן, בשירי פרקן הרבנן, לקראת סוף הפרק, רגל המותרת במקומה, אינה אוסרת, שלא במקומה משום דריסת הרגל, ויאף על פי שלא ירווה אימה. אז אם רב אמר דבריו כמו רב אלעזר בן יעקב, זה לא מסתדר עם שיטת רב אלעזר בן יעקב. כי לפי רב אלעזר יעקב, בציור שלנו, אין כאן אחד שאוסר על השני. ולכן אין צורך לזכור את מקומו. אלא כרבי עקיבא. דברי רב מסתדרים עם התנא רבי עקיבא, תאמר רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה. רש"י מבול, ואל הרב כרבי עקיבא סביר לי, והבה לו שני ישראלים אוסרים זה על זה. הלכך אסר נוכרי עליו. המשך רש"י הוא לפי המשך הגמרא, אז נמשיך ברש"י טיפה. אם זה כך שרב אמר דבריו כמו רבי עקיבא, למה לי משום נוכרי? למה צריכים לציין נוכחות הנוכרי? ישראל פנימי לחודי, למי עשר על חיצון בלי הנוכרי בתמונה? נחזור לגמרא. אז אם רב אמר דברו כמו רבי עקיבא, למה לי נוכרי? אפילו ישראל נמי. אז עד כאן אנחנו לא הגענו להבנה על בסיס מי אמר רב את דברו. תשובה, והתשובה מסומנת כארבע שורות אצלנו בגמרות המסומנות. אמר רב הונא ברי דרבי יהושע, לעולם כבלזר בן יעקב וכרבי עקיבא. רש"י כותב לעולם כרבי אלעזר בן יעקב משום הכי פנימי במקומו מותר, כי אין שם שני ישראלים, ורק אם יש שני ישראלים ונוכרי, לפי רב לזר ועקב קיים איסור. אז לכן הפנימי מותר לפני עצמו, וחיצון אסור משום דריסת הרגל בפנימי כרבי עקיבא. אז אנחנו משלבים שני התנאים האלו להגיע לדברי רב, להבנת הבסיס, המקור של רב. וכיוון דאסר עליה, הוו והוא בחיצונה, ומאחר שהפנימי אוסר על החיצונה כפי שיטת רבי עקיבא, דהיינו רגל מותרת במקומה, אוסרת שלא במקומה, אז זה נחשב אצלנו כמה, אני קורא את השורה עוד פעם, וכיוון דאסר עליה, הוו והוא בחיצונה, שני ישראלים אוסרים זה על זה. ומהני נוכרי, לבטל את עירובן, אפילו עירבו, ואי לקה נוכרי, כי עירבו שרי. אם לא היה נוכרי, העירוב של אותו, אותם, של אותם פנימי וחיצונה היה מועיל. אנחנו חוזרים לגמרא, והכה במאי עסקינן, דינו של רב שהוא אמר שהחיצונה אסור, אנחנו במעסקים כגון שעירבו הפנימי והישראלים, הפנימי והחיצון עירבו, ותמה דעיקה נוכרי דאסיר, כל האיסור שרב הזכיר מקודם, שהוא הזכיר מקודם, זה בגלל הנוכרי. אבל לקה נוכרי לא אסיר, אם לא היה אותו נוכרי, אז העירוב שהפנימי והחיצון עשו ביניהם היה מועיל. כעת יש לפתוח ציור בפירוש חי מספר 6. גם נשים לב שהשורות הבאות מסומנות כשאלה ארוכה, אנחנו מתכוונים בשבע שמונה שורות הבאות. בא מיני רבי אלעזר מרב, ישראל ונוכרי בחיצונה וישראל בפנימית, מהו? רק יש לציין ההבדל בין המקרה הקודם למקרה הנוכחי. במקרה הקודם ישראל ואנוכרי היו בפנימית, פה הם בחיצונה ובפנימי יש ישראל בודד. אז מהו? הטעם במקרה מספר אחד, המקרה הקודם שהיה ישראל ואנוכרי בפנימית, טעמה, ראינו שרב פסק לאיסור עד שיזכיר את מקומו. רתם טעמה משום דשכיח דדייר, וזה סיבה להחמיר, סיבה לומר, כפי שלמדנו בדפים הקודמים, סיבה לומר שהגוי משפיע, בגלל שזה מקרה שכיח. ואנחנו, כפי שהזכרנו בדפים הקודמים, רוצים להרתיע יהודים לגור אצל גויים. אז המקרה ההוא שישראל ונוכרי בפנימית הוא שכיח, לכן הגוי אוסר. ולמה זה שכיח? דמילתת נוכרי, הגוי הוא פוחד וסבר, הוא מה זה פוחד? הוא פוחד מלהרוג הישראל שדר אימו בפנימית. למה? וסבר, הוא חושש, השתעתי ישראל, עכשיו יבוא, כאילו, יפתיע אותי היהודי שבחיצונה, הוא ייכנס אלינו בפנימי, ואמר לי וישאל, ישראל דהה בגבה אחיך, היהודי שהיה איתך, איפה הוא? לכן הוא יחשוש מלהרוג, ואם כן, היהודי לא מורתע מלגור בתנאים כאלו. אבל אחר שישראל ונוכרי בחיצונה, אמין עלי, אם יבוא היהודי מהפנימי ויבקש איפה היהודי, אני, יש לי תשובה מוכנה. אני אגיד לו, נפק עזר לי. הוא יצא, לכן הנוכרי יכול להתחמק, וזה סיבה להסביר למה ישראל לא יוצא לגור במצב כזה, שהגוי לא מורתע, ולכן זה מציאות שאינה שכיחה, ולכן הגוי לא יאסור. או דילמה, החינמי מילטת, או גם במקרה הזה, הגוי יחשוש. תסבר, הגוי יחשוב, השתעת ישראל וחזילי. פתאום יכול לבוא היהודי מהפנימי, ויראה מה שאני עושה. וזה ילטיע את הגוי מלפגוע ביהודי. אז, ולכן, אם יש אותו הרתעה, זה סיבה לומר שהגוי כן יאסור. אמר, אז השאלה הופנתה לרב, רב עונה, אמר לי, תן לחכם ויחכם עוד. וההסבר, כמו שמקודם הגוי אסר, גם כאן. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת מבנה, אתם רואים צורת פפיון, שני מקרים הקשורים לפונדק, שיתחסן שם ישראלים ונוכרי. תחת הכותר נושא, דהיינו הנושא המיידי, שני ישראלים ונוכרי ששכרו מקום בפונדק. אותו גוי סוחר לא נמצא איתם בשבת, וקיים חשש שיחזור בשבת. מהו לזכור מקומו מבעל הבית נוכרי? עכשיו בתוך הגמרא, תשימו לב, סימנו את השורות הבאות כמעשה ארוך. אומר הגמרא, ריש לקיש ותלמידי דרבי חנינה איקלו להו פונדק. כפי שאמרנו מקודם, מדובר פה שהיו שם שני ישראלים ונחרי סוחר ובעל הבית נוכרי. ממשיך הגמרא, ולא הווה סוחר והווה מזכיר. באותו שבת אותו נוכרי סוחר לא היה, אבל הבעל הבית של המקום היה נוכרי. אמרו, מהו למגר מיני? השאלה הייתה, האם ניתן לזכור מבעל הבית, מהמזכיר שכן היה שם? וכל השאלה הזאת מתעוררת בגלל החשש שמה יבוא הנוכרי הסוחר בשבת. וכפי שלמדנו פעמים לא מעטות עד כל, ששני ישראלים ונוכרי ביחד מהווה בעיה עד שסוחרים רשותו של הנוכרי. וכאן הנוכרי המדובר הוא אותו נוכרי סוחר יחד עם הישראלים, שמה הוא יבוא בשבת. האם הפעולה הזאת של סחירות מבעל, האם ניתן לבצע סחירות מבעל הבית כדי לפתור הבעיה של חזרת הגוי בשבת? אמרו, זה השאלה. כאן יש קטע שבסוגריים, ובכוכביות כתבנו סוגריים לשם דילוג, כדי לשמוע רצף השאלה. בתוך הסוגריים הגמרא מאירה מתי אין כאן שאלה. אז אנחנו נחזור לקטע שבתוך הסוגריים. כל היכה דלא מצי מסלק לי, לא תיבאי לך דלא אגרינה. כל במקרה שהמזכיר לא יכול לסלק את הגוי הסוחר קודם זמנו, אז אין כאן שאלה, שבעל הבית לא יכול להיות הוא שיזכיר ליהודים את מקומו של הסוחר. כי תיבאו, מתי כן ניתן להעלות את השאלה הזאת? היכא דמצי מסלק לי, מאי? כיוון דמצי מסלק, אגרינא, מאחר שיש כוח לאותו בעל הבית גוי לסלק את הגוי הסוחר, אז הוא גם כן יכול, הבעל הבית יכול להזכיר את מקומו של גוי הסוחר. או דוגמה, השתמיה לא סלקי, אבל מצד שני בינתיים הוא לא סילק אותו, אז הוא, אם כן, אולי הוא לא יכול להזכיר להם את רשותו של הגוי הסוחר. אמר להם ריש לקיש, נזכור, כאן מדובר בדין דרבנן, אז יש כאן ספק, ספק בדין דרבנן, אז אומרים להקל, ולכן ריש לקיש אמר להם, בואו נזכור מבעל הבית הזה, וכשנגיע אצל רבותינו שבדרום נשאר להם. עתו שיילו ורבי אפס, רבי אפס היה אז הגדול הדור, ושאלו אותו, אמר להם, יפה עשיתם ששכרתם. יש לפנות כעת לשוליים תחת הכותרת נושא, ואנחנו מציינים שמכאן אנחנו ממשיכים, הסוגיה ממשיך עד סמך וב עמוד ב', והדברים שלנו הם על פי הבח. ישראלים ששהו בפונדק וירבו מערב שבת, ובא גוי בעל הבית בשבת, מהו אחד לזכור ממנו בשבת עצמו, שתיים, והדר ואחר כך לבטל רשותם לגבי חת. נחזור כעת לגמרא. רבי חנינא בר יוסף ורב חייא בר אבא ורב אסי יקלעו להו פונדק דעתה נוכרי מרי דפונדק בשבתה, שבאותו מקרה בעל הבית הגוי חזר לפונדק בשבת. וכאן מתחיל שאלה, סימנו את השורות הבאות, חמש שורות הבאות, כשאלה ארוכה. מהו למיגר מיני, מהו לזכור מי הנוכרי בעל הבית, ויש להוסיף פה, ואחר כך לבטל את רשותם לגבי אחד מהם. אנחנו נפנה לרשי, דעתי נוכרי בשבת, דמאתמול שפיר מצו להו, ודיורים דישראל דהבו בי, משום דנוכרי לא עשר עליו היחד דלתי, אם הגוי לא נמצא, אז הוא לא מהווה בעיה, ולכן היהודים האלו יוכלו לערוך עירוב ביניהם. בבח יש בבח אות גימל, יש גרסה חלופית. אמרנו שהוא הגוי לא היה את כל זמן שהגוי לא שם, הוא לא אסר עליהם כי הוא לא נמצא, היחד הלתי, ואני קוראים מתוך הבח, ועירבו מאתמול והאבי מצי מטלטלי בחצר. אנחנו חוזרים לרשי, כי אתה נוכרי אמרי, כשבא הגוי בשבת אמרי, הם שאלו מהו למגר מיני, והדר נבטל רשות לגבי חד, וההוא מיהו לשתרי להוציא. ואותו שביטלו לו הרשותו, יהודי אחד מהרבנים אלו שביטלו לו הרשות, הוא יכול להוציא מביתו לחצר. לגבי הנקודה הזאת שראינו כעת ברשי, שאחרי הסחירות יבטלו רשותם לאחד מהם, הנושא הזה מוסבר בתוספות, בדיבור המתחיל דעתה, איפה שסימנו את השורות הרלוונטיות לנקודה הזאת, שורה שמתחיל משורה ראשונה מתחת לגמרא בתוך התוספות אצל הכוכביות. בכל אופן, השאלה נשאלה, ואנחנו עוסקים כאן בלי להיכנס לטעמים והסבר, ואנחנו עוסקים כאן בפרוצדורה. האם במצב כזה שה, בעל הבית, הגוי, חוזר בשבת, האם ניתן בעיצומו של שבת לזכור ממנו רשותו, ואחר כך לבטל את רשותם לגבי אחד מהם. נחזור לגמרא. שני הצדדים לשאלה. סוחר כמערב דמי. ההתייחסות שלנו לסחירות הוא כמו עשיית עירוב. מה מערב מבעוד יום, אף סוחר מבעוד יום. ואם כן, אז זה לא קיים כאן, כי הוא לא הופיע עד שבת עצמה, לא מבעוד יום. או דילמה, סוחר, אולי מסתכלים על סוחר כמבטל רשות דמי. מה מבטל רשות ואפילו בשבת? אף סוחר ואפילו בשבת. רבי חנינה בר יוסף אמר נזכור, רב אסי אמר לא נזכור. שניהם היו אורחים באותו פונדק. אמר לו רבי חייא בר אבא, שגם הוא היה בין השלושה, נסמוך על דברי זקן, והיינו רבי חנינה בר יוסף שומר נזכור, ונזכור. עתו שיילו לרבי יוחנן. בהמשך הם הגיעו לרבי יוחנן, אמר להן, ואנחנו ממשיכים בדף סמ"א עמוד א', יפה עשיתם ששכרתם, כלומר ששכרתם בשבת, ואחר כך ביטלו רשותן לאחד מהן. כעת ברצוני לציין שלמרות שאנחנו לומדים במסגרת דף היומי, אנחנו נאלצים לגלוש לחלק נכבד מדף סמך וב כדי לא לשבור את רצף העניינים. כעת אנחנו רואים צורת בית, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שתי תהיות על פסק של רבי יוחנן. תסוחים מן הגוי בשבת, כך הוא פסק עכשיו, והדר מבטלים. נראה שמספר אחד תוהה על דינו שסוחים בשבת, ושתיים, הבית השני שנראה, תוהה על דסוחים ומבטלים בשבת. המעוין שיופיע עוד מעט, הדגשנו את המילה מה. שלוש דמיונות, או בין מערב לסוחר. נחזור לגמרא. קושיה בת ארבע שורות, כפי שמסומן. תהו בנהר דעי. נהר דעי תהו על דברי רבי יוחנן. ומי אמר רבי יוחנן? אחי, שמה שאפשר לזכור בשבת, ואמר רבי יוחנן סוחר כמערב דמי. מה אליו? מה מערב מבעוד יום? אף סוחר מבעוד יום, כאילו דווקא מבעוד יום, לא בעיצומו של שבת. הגמרא מתרצת, והתשובה הזאת היא גם מסומנת כתשובה ארוכה, בערך שבע שורות. הגמרא דוחה, לא. נכון, יש דימוי בין סוחר למערב, אבל זה לא כמו שאמרנו. אלא מה? מה מערב ואפילו בפחות משווה פרוטה? אף סוחר בפחות משווה פרוטה. דהיינו, עלות המזון שנותנים לשם עירוב הוא לא, העלות שלו אינו דווקא פרוטה, אפילו בפחות משווה פרוטה ניתן לערוך עירוב. וממשיך הגמרא, ומה מערב אפילו שכירו ולקיתו? אף סוחר אפילו שכירו ולקיתו. אנחנו נסתכל ברש"י, שורה שנייה, מה מערב אפילו שכירו ולקיתו? דנוכרי, העובדים אצל נוכרי, השכירו ולקיתו, הם יהודים שעובדים אצל נוכרי, עם ישראל הוא, כנאמר ליאל, נותן עירובו ודיו, אם אצל הנוכרי יש עובדים כאלו, נכון, האוכרי בעיקרון הוא אוסר, אבל אם יש עובדים אצלו יהודים, הם יכולים לתת לעירוב חצרות ויהיה מותר. אז ממשיכה שאף סוחר, אפילו סחירו לכיתו, דנוכרי, אם נוכרי הוא מזכיר, מזכיר רשות אדוניו, דהיינו הסחירו לכיתו, שהם עובדים אצל בעל הבית נוכרי, הם יכולים להיות המזכירים לדיורי החצר. נחזור לגמרא. ומה מערב חמישה ששורים בחצר אחת, אחד מערב על ידי כולן, סוחר נמי חמישה ששורים בחצר אחת, אחד סוחר על ידי כולן. אנחנו נפנה לרשי. מערב, אחד מערב על ידי כולן, כגון שני חצרות ופתח ביניהם, ובאו לערב זו עם זו, אחד מוליך עירובה של זו לתוך של זו, ואף שליח לחבריו, כי דתניא בהי פרקי, חמישה שגבו את עירובן בחצר אחת, כשהם מוליכים אותו למקום אחר, מוליכים את העירוב שלהם כדי להתחבר עם חצר שני, אחד מוליך על ידי כולן. ממשיך רשי, חמישה ישראל ששורים עם הנוכרי בחצר אחת, אחד מהם סוחר מן הנוכרי בשביל כולן. אנחנו חוזרים לגמרא. תהי בא רבי אלעזר, זה תהייה על מה שנאמר על ידי רבי יוחנן ליעל, או מה שאנחנו הבנו בתוך דברי רבי יוחנן ליתר דיוק, שאפשר לזכור בשבת ואחר כך לבטל. אז כאן אנחנו שומעים שרבי אלעזר תהה על זה, ואמר רבי זירא, מי תהיה דרבי אלעזר, על מה הוא תוהה? וכאן אנחנו ממשיכים עם נקודה ארוכה שממשיך עד שורה שנייה בעמוד ב'. אמר רב ששת, גברא רבא כרבי זירא, לא ידע מי תהיה דרבי אלעזר? קקשיא ליה דשמואל רבי, מה שהיה מקור התהייה של רבי אלעזר הם דברי שמואל רבו של רבי אלעזר, זה גרם התהייה. אנחנו נראה כאן מספר דינים של שמואל, ואנחנו נדגיש דין מספר 3 שהוא יהיה הבסיס לתהייה של רב אלעזר על מה שנאמר מקודם, אותו עניין של שכירות בשבת ואחר כך ביטול בשותן לאחד. אמר שמואל, קודם הגמרא תרשום נגיד רשימה של הלכות, ואחר כך יהיה הסבר לכל אחד ואחד מהן. אומר הגמרא, דאמר שמואל, כל מקום שאוסרין ומערבין מבטלין, מערבין ואין אוסרין, אוסרין ואין מערבין, אין מבטלין. רש"י, כל מקום שאוסרים זה על זה בלא עירוב, ואם היו רוצים לערב יכולים לערב, זה הכוונה שכל מקום שאוסרים ומערבים מבטלים. ממשיך רש"י, אם שכחו ולא עירבו מבטלים רשותן לאחד מהן, והווה כולי חצר בידי ותהי מותרת לטאטא בכולה, ובבד שלא יוציאו מן הבתים לחצר אלא מביתו של אותו יחיד בלבד. קראנו את הרש"י כרגע כהקדמה לדברי הגמרא, שאיך אומרים, שכרגיל מובא בקיצור נמרץ. אז כפי שאמרנו, רשמנו שלוש הלכות, וכאן הפירוט. זה מספר אחד. כל מקום שאוסרים, כפי שראינו ברש"י, מה הכוונה אוסרים? שהם אוסרים זה על זה, אם לא היה עירוב, ומערבים, עוד פעם, כמו שאמרנו, אם רצו לערב, היה קיים אפשרות לעירוב, מבטלים. כגון, וכאן יש לפתוח ציור מספר 8. מה הציור? שני חצרות זו לפנים מזו. אז זו דוגמה שאם לא היו עושים עירוב ביניהם, היו אוסרים זה על זה, וכן יכולים לעשות עירוב, ואם לא עשו עירוב, אז מבטלים זה לזה. נסתכל ברש"י, כל מקום, לעטויי שתי חצרות זו לפנים מזו, דהיכא דלא עירבה פנימית לעצמה, אסרה החיצונה, אפילו רבנן דפליגי על ידי רבי עקיבא, מודו, במקרה כזה מודים הרבנן, דרגל האוסרת במקומה, כי מדובר פה שהפנימי לא עשו עירוב בין עצמם, אז היא אסורה במקומה, אוסרת שלא במקומה, כגון בחיצונה. איך הפנימי אוסר על החיצונה משום דריסת הרגל שיש לה עליה. ואם רצתה לערב אימה, מערבין. ואם שכחו ולא ערבו, מבטלין. בני פנימי, רשותן לבני חיצונה, אותה דריסת הרגל שיש לו עליה. חזרה לגמרא, פירוש דין השני, מערבין ואין אוסרין, שקיים אפשרות לערוך עירוב עירוב, ואם לא עשו עירוב, לא היו עושים זה על זה, אין מבטלין. כגון, וכאן ציור מספר 9. מה הציור? שני חצרות, זה על יד זה, לא פנימי חיצונה, אלא זה על יד זה, ופתח אחד ביניהם. ובמקרה כזה אמרנו שהם מבטלים. ורש"י אומר, אין מבטלין, אם הוצרכו לטלטל מזו לזו, אין מבדלים רשות של זו לזו, דלא תיקון רבנן ביטול רשות, אלא היכא דאסרי עליו. וכפי שאמרנו מקודם, אחד לא אוסר על השני, אז לכן אין כאן מקום לביטול. וכאן אנחנו מגיעים לאן שחתרנו מקודם. אוסרים ואין מערבין, אין מבטלין. לעטויי, מה זה בא לרבות? וכאן הוא עצוי ציור מספר 10. לאו לעטויי נוכרי. רש"י, וכאן אנחנו מסבירים מקרה שמה אוסרים ואין מערבים. לאו לעטויי נוכרי, כותב רש"י, שדר עם שני ישראלים בחצר, שאוסרים אותן שני ישראלים זה על זה, ואין יכולים לערב בשביל הנוכרי, וכאמרינן דאין מבטלים. ואנחנו ממשיכים לגמרא, כי אנחנו מגיעים לנקודה עכשיו, התהייה של רב אלעזר על מה שנאמר מקודם, שהזכרנו שקיים אפשרות לבטל בשבת, וכאן אנחנו שואלים, והיא דעת מאתמול, לא גר מאתמול. אומר רש"י, והיא דעת אנוכי מאתמול, עמי קרילו אוסרין ואין מערבין, המצו לעירובי ולמי גר. ממשיך הגמרא, אלא עליו, אם היה, אני חוזר על מה שאמרנו כאן בסוף עמוד א', מה שנאמר על ידי שמואל, אוסרים ואין מערבין, ואין מערבין, אין מבטלין, זה לא המקרה שהגוי הגיע מערב שבת, כי אם הגוי בא מערב שבת, היהודים האלו היו סוחרים את רשותו מאתמול. וכפי שרש"י אומר, למה מתואר דין שלוש כמו אוסרים ואין מערבין? מה פתאום? מה זה אוסרים ואין מערבין? יכלו לזכור מאתמול, מערב שבת, ולערוך עירוב. אז על זה לא מדובר שהוא בא מאתמול. אנחנו שוב פעם בראש עמוד ב', אלא לאו דעתה בשבתה, הגוי בא בשבת וקטני עושרין ואין מערבין, אין מבטלין. כאן הדגשנו, אין מבטלין. בבואו של הגוי בשבת לא קיים אפשרות כזאת. שמע מינה, אז עד כאן אנחנו רואים מה היה התהייה של רב אלעזר. אמר רב יוסף, לא שמיע לי השמיטה. רב יוסף היה פעם חולה ושכח תלמודו, ואנחנו רואים פעמים לא מעטות בשס שבא אביי ומזכיר לרב יוסף משהו עצמו אמר לפני חולי שלו. אז כעת רב יוסף אומר, אני לא שמעתי את מה, אני לא שמעתי דין מספר אחד של שמואל, ששני חצרות זו לפני מזו, שיוכל לבטל דריסת רגלם לחיצונה. אמר לאביי, וכאן אנחנו ממשיכים עם נקודה ארוכה, זה כולל בערך 8-7 שורות הבאות בגמרא, נקודה של אביי. אביי אומר לרב יוסף, את אמרת ניהלן, אתה עצמך אמרת לנו את זה, והאמרת ניהלן, ועל הדבר הבא אמרת את זה, דאמר שמואל, אין ביטול רשות מחצר לחצר, ואין ביטול רשות בחורבה. כדאי להסתכל בציור מספר 10. ונסתכל גם ברש"י, אין ביטול רשות בחורבה, שורה הראשונה בשורות הקצרות של רש"י, בית מכאן ובית מכאן, כמו שרואים בציור מספר 10, וחורבה ביניהם, ושני הבתים פתוחים לה, ואסור להשתמש בה, אלא אם כן ירבו. אין מבטלין רשותן זה לזה להתיר את האחד להכניס להוציא מביתו לחורבה. זה לא שאו רבנן ביטול רשות, אלא בחצר שלפני הבית. דאכילו בא רבנן, דהווי עיקר תשמישתיו הטעם. אנחנו חוזרים לגמרא, אז אחרי ששמענו את דברי שמואל, שמה אין ביטול רשות מחצר לחצר, וגם אין ביטול רשות בחורבה, ואמרת לן עלה, ואתה, רב יוסף, אמר לנו לגבי דברי שמואל, כי אמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר, לא אמרן אלא שתי חצרות ופתח אחד ביניהם, דיינו שתי חצרות זו על יד זו, אבל כאן מספר, ציור מספר 12, אבל זו לפנים מזו, מתוך שאוסרים זה על זה, בגלל דריסת רגלם, מבטלין. וזה תואם אגב לכלל שהזכרנו מוקדם יותר בתוך רש"י, שהתיקון של ביטול רשות זה בזמן שאחד אוסר על השני. אמר לי, כאן נשמע תגובת רב יוסף, זה קושיה 4 שורות כפי שמסומן. אמר לי, רב יוסף אומר, ענה אמינא משמי דשמואל אחי שמבטלין, ואמר שמואל אין לנו בעירובין, כאילו להוסיף היתר, אלא כלשון משנתנו. זה דברי שמואל. וכאן נשמע הדיוק של רב יוסף, זה לא המשך דברי שמואל כפי שמודגש ברש"י עצמו, זה אלו דברי רב יוסף. עכשיו אנשי חצר ולא אנשי חצרות, דהיינו המושג או המוסד של ביטול רשות זה לזה, זה רק בחצר אחד ולא בין חצרות. וכאן אנחנו אמרנו, אתה אומר לי שקיים המושג של ביטול רשות זה לזה כשמדבר בשתי חצרות, לשון רבים, אבל זה לא לשון המשנה, לשון המשנה הוא אנשי חצר. שאחד ששכח לערב, אז יכולים, אז הוא יכול לבטל את רשותו. אמר לי, בא אביי ועונה, ארבע שורות. אמר לי, כי אמרת לן, אין לנו בעירובין אלא כלשון משנתנו, כשאתה הזכרת את האמירה הזאת של שמואל, אמרת לן על הדבר הבא, שהמבוי לחצרות כחצר לבתים. ונפנה לרשי, שמבוי לחצרות כחצר לבתים במתניתין דפרקין היא, בדף עין גמר. וכדייק שמואל בלשנה דחצרות, לשון רבים ובתים, בילף מיני לקמן דלא מיקרי מבוי, להיות ניתר בלחי וקורה, מה שלמדנו מתחילת המסכת, הרעיון הזה שאפשר להתיר מבוי על ידי לחי או קורה, עד שיהיו בתים, לשון רבים, בתים וחצרות, פתוחים לתוכו. שתי חצרות למבוי, ושני בתים לחצר, לכל חצר. אבל ההקפדה לשון משנתנו לא נאמר לגבי עניין ביטול רשות, ולכן נשאר ההתר ששתי חצר זו לפני מזו יכולים לבטל דריסת רגלם. עד כאן שיעורנו להיום.